סיפרתי את הסיפור של קצת הסבר, הוא רוצים להם, בגיטה סלוטה נצא לי סלפון. ראיתי את הסלפון, שם כתוב, מטבע אבידי.
סלפון שלנו. רבותיי, אנחנו לאחר עיון בסלפות הללו, לא נוכל לצאת את חובתנו, אם לא נלמד את ההלכה ממש כפשטה, כמו שלומדים תמיד הלכה, ו... לדעות השם זה יהיה הפרי של לימודנו, כי שמחה יותר גדולה היא כאשר לומדים סוגיה בעיון ולאחר מכן גם לומדים את ההלכה. אם כן, השולחן ערוך בסימן רפה, סעיף א', אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה, כל שבת, בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע, אפשר לעשות אותו שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, עשו להתורות ודיבור. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן, לקרות לעצמו בכל שבוע, ראינו שלא יקדים לקרות קודם אותו שבוע. אז הוא מדקדק מלשון השולחן ערוך בכל שבוע, כלומר אי אפשר לקרוא קודם. ראינו שלא יקדים לקרות קודם אותו שבוע. וגם לא יהיה אחר. וצריך להשלים פרשתו עם הציבור, וכלומר משלים פרשתו עם הציבור, מלכים עם המשנתו. אם כן, על פי פשט השולחן ערוך, כמו שכתוב פה, לקרות בכל שבוע, יוצא שבעצם שניים מקרא ואחד תרגום, אפשר לקרוא מקראת השבוע, ראינו, לא רק מקראת השבוע, אלא ממנחה של שבת. זה לפי הנגלה, אבל לדעת הארי, אני מציין את ההלכה על פי הנסתר, אם כי זה לא מחייב, אנחנו צריכים לסוג את ההלכות על פי הנגלה. לדעת הארי, חייב לקרוא דווקא מערב שבת והלאה. מה נפקא מינה? יש אנשים שקוראים חוק לישראל. שאלה אם יש קורא חוק לישראל, אז בדיוק. יש קורא חוק לישראל, אז הוא יצא לו ארבע מקרא ושניים תרגום.
זה גם בשם אגרא, שהיה קורא כל יום,
לא? לא, אגרא היה קורא כל יום.
מה אתה משעה של אותו יום, לא?
הוא היה קורא אחר כך עוד פעם, או לא היה קורא עוד פעם? זכורה לו. נאמר, לכן זה שמה שהארי אומר לקרוא בערב שבת, חוץ מהחוק לישראל, משמעות הדבר שעל פי הסוד, כך יוצא, החיוב הזה מתחיל דווקא ביום שישי, ולא במנחה של שבת. מכל מקום זה רק על פי הסוד, אנחנו, הלוואי שנקרא חוק לישראל, ומי שיקרא חוק לישראל, אין שום בעיה שיחסוך לעצמו לסוף השבוע, וגם קשור להפטרה, זה דבר המנהג לקרוא את ההפטרה, אם אתה קורא חוק לישראל, יש לך גם הפטרה. סעיף קטן בתנאי מקרא, אבל לא יקרא אחד מקרא ואחד תרגום ויכוון לשמוע מהשעת, אלא צריך לקרוא שני מקרא חוץ משמע מהשעת, אם לא שקרא גם כן בסעיף. עיין מגן אברהם סעיף קטן ח' שכתב בשם לחם חמודות ובדיעבד יוצא פעם אחת עם השמע מהשעת. ויש החולים שמחרים אפילו דיעבד. וכן יש לנו פה הלכה מאוד חשובה, שניים מקרא ואחד תרגום, האם מה שאדם שומע את פרשת השבוע זה יכול להזדקף בתור אחד מקרא? אז המשנה ברורה בעצם לא יכריע בזה, כי הוא כותב יש אחרונים שמחמיא אפילו בדיעבד, וכנראה לפי הכלים של המשנה ברורה הוא מתכוון לומר שלא יצא ידי חובה. זאת אומרת, כיוון שהוא הביא את זה בסוף, הכלים לא מספיק ברורים, איך שלא יהיה זו מחלוקת לגבי השנייה. וזה אומר המשנה ברורה אומרת שאם יקרא בפיל מצליח ציבור, זה לכולם בסדר. זאת אומרת, אם הוא קורא בפיל, אז מה יצא? יש לו אחד מקרא, וחוץ זה הוא גם שומע את קריאת התורה. זאת אומרת, אבל הוא קורא ממש עם השעת, מילה למילה. מה יזו במחלוקת? אם אתה שומע מהשעת, אתה שומע את קריאת התורה. את קריאת התורה אתה לא יכול לזקוף אותה לשניים מקרא ואחד תרגום, כי יש שתי תקנות שונות, יש לקרוא בתורה ויש שניים מקרא ואחד תרגום. ואם אתה קורא בפה, אז אתה גם שומע את קריאת התורה, וזה קריאת התורה, וגם קורא בפה, וזה אחד מקרא. זה עוד אחד ואחד תרגום, יש שניים מקרא ואחד תרגום. ולכן נוהגים בישיבות, אתם תראו בישיבות, ובבתי כנסת אשכנזים, שכולם ממלמלים ככה בשבת. אתם תראו את זה. לא כולם, הכוונה, כל הציבור של בני תורה שמצביעים על שניים מקרא ואחד תרגום, כולם ממלמלים, כי הם בונים על זה שזה נקרא להם אחד מקרא, עוד אחד מקרא הם קוראים בין גברא לגברא, ואז נשאר להם אחד תרגום בעניין זמירות. אני פשוט אספר לכם מה היה איתי בשבת מרכז הרע. אני מודה על האמת. אבל זה כן, אתה רואה את זה. יהודי הוא, אם הסנאי נקרא לך תרגום שלו, מסתובב כל תפילת שחרית. אבל, כיוון שאנחנו למדנו בשבת את הלכות קריאת התורה, אז אנחנו יודעים שבהלכות קריאת התורה, מרן מביא מהזוהר שצריך לשמוע את קריאת התורה בשתיקה. אם אתם זוכרים, למדנו את זה ב... מה?
שהם שתקו במעמד...
כן, לא, כי כתוב קול גדול ולא יסף. היות וקריאת תורה זה כמו מתן תורה, אז כל השם צריך להיות דובר לקריאת תורה, ולא הקול שלנו, אפילו מלמול בלחש לו. אז לפי זה יוצא, ולכן בצל הספרדים אף פעם לא רואים דבר כזה. כשלומדים הכל, עושים כל החשבון, מבינים למה הספרדים לא חסכו. כי קריאת התורה היא בשתיקה, גמורה. לדעת המשנה ברורה, אם אתם זוכרים לכל קריאת תורה, יש מי שאומר שתמיד עדיף לקרוא בפה. עדיף לקרוא בפה ביחד, הוא לא יחיה את זה, משתי אפשרות, האם כל קריאת תורה עדיף לקרוא בפה. סוף דבר יוצא. עכשיו זוהר, זה קשור לכללים נוספים. האם ניתן לחלוק על הזוהר? מה אתם יודעים על הדבר הזה? אם הזוהר אומר שאסור למלמל בקריאת תורה, אלא רק לשמוע. רובן עונה כמו אשכנזי, אתם עונים כמו ספרדים. הספרדים אמורים לענות ככה, שהזוהר זה רשבי. רשבי הוא תנא. ואיזה לחוק על תנא, וזה לא קשור לשאלה של התנגשו בין נגלה ובין נסתר. כך כתב בית יוסף בשמן קופמן ואז. ואורך חיים בשמן קופמן ואז. ולכן הכלל אצל הספרדים היא שהלכה כמו הזוהר, אפילו נגד כל הפוסקים שבעולם, אינם יכולים לחלוק על הזוהר.
מרן תמיד פוסק את הזוהר?
מרן מביא את הזוהר במעט מאוד פעמים. ובאמת זו שאלה, המקומות שמרן לא הביא את הזוהר, לכאורה נכון לומר שאם היה רואה את הזוהר היה חוזר. או שהוא מפורש את הזוהר אחרת. קשה מאוד להוציא הלכות מהזוהר.
אבל חוזק על הארי.
זה משהו אחר. יש שתי סוגיות שונות לחלוטין, לפסוק כמו הזוהר, לפסוק כמו הארי. הדעת מרן מפורש שצריכים, יש מקום ב... בדיוק המקום הזה לגבי, אם אתם זוכרים, למדנו את זה ביחד, הרוס כותב שמי שעולה לתורה אסור לו, הוא חייב, העולה חייב לומר לפי מה קורה. ומרן מביא שהזוהר אומר שלא. והוא אומר שאין מחלוקת, כי הרוס דיבר בקול והזוהר דיבר בלחש. זאת אומרת, גם הזוהר מודה שיש הרבה לחש. אבל הוא כותב שם שאם הרוס חולק על הזוהר, הלכה כמו הזוהר. הדרכם משה אומר לא כך, שהזוהר זה ספר בעצם אגדה. ספר אגדה, ולכן הלכה כמו הפוסקים נגד הזו. חוזרים לעניין שלנו, ובמילה נובע מכאן קשור, אני מצטערי הרב, אני לא כותב את כל הדברים הללו, אין לי מזה שום דבר בכתב, חבל. אז מזה נובע גם אותה מחלוקת לגבי, מה? אחרי 120 תן לי יעקב בני. מזה נובע אם כן מחלוקת לגבי שניים, תראו לאן זה מגיע, נגיע לשניים מקרא ואחד תרגום. שניים מקרא ואחד תרגום, שאם אתה אומר בהלכות קריאת התורה שאין בעיה לקרוא ביחד עם הקורא, אז גם שניים מקרא ואחד תרגום אתה יכול לקרוא תוך כדי קריאת התורה בשיחה, ואתה עושה שני דברים, אתה עובד פעמיים, אתה גם שומע קריאת התורה וגם קורא את האחד מקרא. ועד יש שיטה טובה, שיטה הכי טובה זה לקרוא אחד מקרא בערב שבת. אם אתה עובד ככה אתה חסך את הזמן. אבל כשאתה מתחיל לקרוא את פרשת השבוע, שם מקרא לך תרגום במקרא הראשון עוד יש לך גז, כי אתה לא זוכר את הפרשה. אז פעם ראשונה שאתה עובר על הפרשה עוד זה מעניין, אתה מתעייף בפעם השנייה ובתרגום. אז אתה קורא פעם אחת, פעם שנייה אתה קורא בקריאת התורה, ובין עולה לעולה אתה קורא את התרגום, ואז אתה מסודר. אבל זה רק לאשכנזי, משום שלדעת מרן, לדעת הזוהר, זה מרן לא מפורש, אין לקרוא עם בפה יחד עם השליח ציבור.
אז כל מה שאתה אומר, זה תלוי רק, זה יהיה נכון, רק אם ההלכה היא שאפשר לקרוא את כל הפרשה, ואחרי עוד הפעם את כל הפרשה, ורק אחד את התוך בו.
נכון.
כי יש הלכה שבאה ואומרת,
נכון.
שאתה יכול, שאתה צריך לקרוא.
עכשיו נדבר על זה. זה ודאי לא לעיכובה. זה ודאי לא לעיכובה. זה לא מעכב, זה לא מעכב, זה הדרך המובחרת. וזה מה שמביא עכשיו, בעניין הקריאה, יש לנו את זה פה? באמצע סעיף קטן ב' ובעניין הקריאה יש דעות בזה בין אחרונים. יש אומרים שיקרא כל פסוק בטעים ותרגום עניו, כך דעת הארי גם. יש אומרים שיקרא כל פרשה שתי פעמים ואחר כך התרגום. היינו שיקרא כל פרשה פתוחה או סתומה שני פעמים ואחר כך התרגום. ויש עוד דעה של מביא כנסת הגדולה מסיפור הכף החיים, לקרוא את כל הפרשה כולה פעמיים ואחרי זה תתרגום על כל הפרשה כולה. כך היה רב משה פיינשטיין עושה.
כל
מיטת
תרגום תמיד
אחרון,
לא חשוב
מה שיטה. נכון, פה תשאל את השאלה מה קורה אם אדם קרא את התרגום לפני המקרא. הכל
כתוב
באמצע. ובמגן אברהם ובשערי שלום מצוידים כדי הראשונה, ובסדר מעשה רב איתה שעברה נהג לומר לתרגום אחר כל פרשה פתוחה וסתומה, ואחר מקום שני לא יותר הפסק עניין, דוד כמר אבי, דוד כמר אבי. ואם אתה קורא לפי פרשיות, אתה יותר מבין. וכשאתה קורא פרשה שלמה, זה עוזר יותר להבנה. לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום פסוק פסוק זה מאוד קשה. לדעתי זה מראה שהעיקר הוא לא ההבנה. ומי שקורא שני פסוקים, אחר כך אתה תרגום, מראה שהעיקר טוב להבין, אבל העיקר הוא לא ההבנה. יש ספר מגיד משרים. אתם יודעים את הספר הזה? מגיד משרים זה ספר של מרן, רבי יוסף קארו. שהיה נגלה אליו מלאך והוא כתב את כל מה שהמלאך אמר לו. אז יש שם כל מיני עזרות שהם לפי מדרגתו של מרן. אומר לו היום אכלת ממתקים, אתה אוהב ממתקים, אומר לו אתה קצת הנה מתיקה, זה לא בשבילך הדבר הזה, אתה לא מדרגתך. או הבוקר בצהריים אתה אכלת עם ארוחת צהריים קצת שום, עכשיו קצת הראש לך אתה לא מורכז באלימות, וזה אומר לו המלאך, אז המגיד. אז יש גם, המגיד אומר לו, תפסיק כבר לחטוף את השתיים מקרא לך תרגום. איך אומר לו, אתה קורא את זה מהר, כאילו זה...
נתת ידי חומה.
תקרא בלחץ, וצרת עם השראה, וממש נותן לו מוסר על ה... המגיד משרים צריך לפסוק להלכה, כי אתה אף פעם לא יודע מה הוא לפי מדרגת מרן, ומה הוא לפי מדרגת כל אדם. אני אומר אבל שברגע שהארי, השיטה הזו שעל פי הקבלה, לקרוא שני פעמים פסוק ומקרא, זה כבר מפריע לעיין. זה קשה לעיין, כי אתה נית לא צריך בדיוק מה של הפסוק הבא, אתה לא יכול לחשוב.
השבוע נתקלתי בספר ש... שהוא מסודר לפי...
כן, כן, עשו את זה, כן.
ממש ממש יפה.
כן, כן, זה טוב מאוד. כן,
לפי מסודר, ככה.
כן, כן, יש התפתחות של הספרים.
זה בחדש. יחסית חדש.
כן, אומר פה עוד המשנה ברורה, מישהו בקי, בטעמים ובנקודות בעל פה, טוב להדר לקרוא את בספר תורה גופה. מה הוא מכוון לומר? קודם כל, זה דבר נפלא. למה טוב להדר לקרוא את בספר תורה גופה, לפני הכל? לפי מה שלמדנו זה ברור, הרי אתה לא אומר שכל לימוד צריך לקרוא, מה? זה יפה, זה בדיוק כמו שאתה קורא בתורה בציבור, אתה קורא בתורה ביחיד, זה מה ש... זה הטוב לקרוא את הזה. אבל הוא אומר, מי שבקיא בטעמים ובנקודות, בגלל שמי שקורא בספר תורה יש תמיד חשש שהוא מעוות את הפסוקים, ולכן זה פחות טוב, כי הדייקנות היא כמובן עיקרית. אז הלוואי
שנזכה.
אתה נמצא בך תרגום? בטח. אתה מכין ארבע פעמים?
כל שבת.
מה?
כל שבת.
אתה קורא ארבע פעמים כל אמת? אתה לא סומך על שנה שעברה. יפה מאוד.
אפשר
לעשות את זה
גם פעם שלישית?
מה שאתה, התרגום?
כן,
אם אין לך תרגום
אתה קורא
את כל
הספרים?
כן,
הוא תרף את כל התרגומים שלו.
לא הבנתי, במקום לקרוא תרגום? לא הבנתי, אתה רוצה לקרוא במקום תרגום שלא שתיים נקרא? לא, והפספסת את העניין של הפירוש. התרגום יש לו שני עניינים, אחד קריאה בתורה והשני פירוש. רק אם אין לך את הפירוש אתה מסתפק בקריאה. תית קטן ג', כן, פה כתוב בשכנו חסילו עשרות ודיוון. רוצה לומר, אף על פי שאין בו תרגום, והוא הדין ראובן ושמעון וכיוצא בזה, צריך לקרוא אותו ג' פעמים. כן, רבותיי, ההלכה הקטנטונית הזאת, כמה השקענו בה, כן? זאת אומרת, איך מפורש את השכן ארוך? אפילו הפירות בדיוון, שאין עליו תרגום, צריך לקרות אותו, שניים מקרא ואחד תרגום, כלומר, שלוש פעמים. אתם זוכרים, זה שתת רש"י, בגמרא. ומזה למדנו שבעצם הדין הוא לא שניים מקרא ואחד תרגום, אלא שלוש מקרא, והשלישי, תרגום, אם יש. ואם אין, שלוש מקרא. ויש מחמירים, ובאתרות בדיוון, שיש בו תרגום ירושלמי, צריך לקרות שם התרגום. זה דעתו ספוט. שאמרו, זאת אומרת, בעצם יש לנו שלושה מצבים. יש מצב של פסוק ראובן, שמעון, לוי ויהודה. פה, לדעת הראש פעמיים, לדעת רש"י ותוספות שלוש, והלכה צריך שלוש. יש פסוק, אתרות בדיוון, ששם יש תרגום ירושלמי, לדעת רש"י לא צריך להתאמץ לחפש בתרגום ירושלמי, אתה קורא אונקלוס, וכיוון שאין אונקלוס, אז אתה קורא אותם אתרות בדיוון. וראינו שבדבר מופלא מאוד, שבתרגום אונקלוס שלנו לקחו את התרגום ירושלמי ושילבו אותו בתרגום אונקלוס. זאת אומרת, היום למעשה בתרגום אונקלוס יש על התורות ודיוון תרגום, כי היה שם מישהו שרצה שנחמיר לפי תוספות. מכאן שהתרגום שלחו בידיים הבוחר הזה יצר אשכנזי. כאלה, מה?
השיבוש בתבי תרגום אונקלוס.
כן. טוב שמישהו יודע את הדברים הללו. בוא נגיד ככה, היות וכתוב, כתוב בגמרא שבהתרות ודיוון אין תרגום, אז הבוחר הזה יפה, זאת אומרת, המדפיס, ירשה לעצמו להכניס את התרגום, כי כולם יודעים שאין תרגום.
זה היה אחרים משנה
ברורה. משנה ברורה לא מזכיר את הדבר הזה.
מה
היה התחילה
לקרוא את התרגום ירושלמי? במקום תרגום?
אבל אני חושב שאין תרגום ירושלמי על כל פסוק. תרגום יונתן בן עוזיאל יש.
למה
אין על כל פסוק? אבל תרגום ירושלמי יהודי זה די מועט, אבל יונתן בן עוזיאל יש, זה תרגום מאוד יפה ומאוד ארוך. תרגום יונתן בן עוזיאל מאוד ארוך ומאוד נפלא.
אמר שזה תרגום זה מסיני, וזה אמר משהו
לפי השתה הזאת. כן. זה כבר אנחנו מגיעים. אם למד סעיף ב', אם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשוב כמו תרגום. אם כן, דעת מרן אפשר לקרוא רש"י במקום התרגום. כמובן, לאו דווקא רש"י, אלא כל פרשן שמפרש כל פסוק כמעט. וירא שמיים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י. פה יש הלכה של מרן. רבותיי, את ההלכה הזאת מרן חידש. מה שמרן אומר, יראה שמיים יקרא גם תרגום וגם פירוש רש"י, הרי זה בלתי אפשרי, כי כתוב שניים יקרא ואחד תרגום, לא שניים יקרא ושניים תרגום. אז מרן חידש את ההלכה הזאת. למה מרן חידש את ההלכה הזאת? בדיוק, בגלל שבעצם סליחה, רק מהו סדר העדיפויות?
תרגום.
ירא שמיים קורה גם וגם, וקצת פחות ירא שמיים. מה קורה? תרגום או רש"י?
תרגום.
ועוד קצת פחות ירא שמיים הוא קורא פירוש רש"י. האמת, ההגדרה של ירא שמיים היא לא ברורה. מה זה ירא? בכל המקומות האלה כתוב ירא שמיים. מה פירוש דבר ירא שמיים? למי הוא מדבר? מי שלא קורא את זה, הוא לא ירא שמיים? או ירא שמיים זה מעלה גבוהה. אז כתוב ככה, כתוב בגמרא מועד קטן, שעל אדם כשר, אדם שנמצא בשעת יציאת הנפש, של אדם כשר, צריך לקרוא עליו את הבגד. היום לא נוהגים לעשות את זה, אבל יש כאן יצא לשכן נוהגים לעשות את זה. מי שנמצא בזמן יציאת נשמה של אדם כשר, צריך לקרוא עליו את הבגד. לא בלוויה שלו, רק שנשמתו מסתלגת.
הדבר כך מצוי,
כאילו, אתה יודע. כן, פעם זה כן היה מצוי. היום זה לא מצוי, בגלל שהיום אנשים...
בבית.
בדיוק. היום אנשים נפטרים בבית החולים. אבל פעם אנשים נפטרים בבית, אז היה מצוי. זה קורה כל יום בעצם. היום לא רואים פטירה. את הפטירה, לכאורה, אף אחד לא רואה. זאת אומרת, אנשים מתים בבית חולים. אז מה הוא אותו אדם כשר? כתב רבנו יונה, הביא אותו הראש במסכת מאוד קטן, שאדם כשר זה אדם שלא ידוע שהוא עובר עבירה. אדם שלא מוחזק לנו שהוא עובר עבירה, זה נקרא אדם כשר. וכאן יש ללמוד הלכה שכשכתוב בשולחן ערוך כשר הדבר לעשות כך וכך, אז זה סטנדרט. וכאן הגיע ביטוי כשר, האוכל כשר, לא ידוע שזה לא כשר. זה לא מזוהר כמו שאני אומר, אדם שלא ידוע שעובר עבירה, ידוע שהוא כנראה בסדר. זאת אומרת, למה
לא?
בדיוק, לא חושב בקשרים, בדיוק. לא ידוע שהוא צדיק, אבל מספיק שלא ידוע שהוא לא צדיק כדי לומר שהוא בסדר גמור. ירא שמיים זה כנראה מרגע יותר מזה. אז ירא שמיים זה לא אדם סטנדרטי, יש שם איזה יותר. כמה יותר? לא ברור לי מספיק.
אבל
כאן
אדם מחשיב את עצמו
כירא שמיים, נכון, השאלה האם לאדם מותר לעשות הלכות של ירא שמיים? כשכתוב בעל נפש יחמיר, או ירא שמיים יחמיר, אז אולי זה גאווה. אתה אומר שזה לא גאווה, בגלל שהוא מתעמד בתורה, זה בסדר.
לא, אני אגיד את המציא, שהפרופה לך על הדרך.
נכון. סוף דבר, רבותיי, מרן פה בעצם חידש הלכה. כי מעיקר הדין יש שניים מקרא ואחד תרגום, לא שניים מקרא, אחד תרגום ואחד רש"י. אבל הוא חידש הלכה, והוא חידש את ההלכה בגלל מה שאתה אומר רובן, כי התרגום פחות בהיר לנו. צד אחד, זה פירוש רש"י לא ניתן בסיני. נזכר שבראשונים היה נראה שלכולי עלמא פירושו שהוא במקום תרגום, רק לעז, דיברו על לעז שהוא לא טוב. ומרן הביא בעצם שיטה אחת שרב נתון הגאון, אם כן, סעיף קטן ד' במשנה ברורה. פירוש רש"י, שהוא מפרש את המקרא כמו שפרש את תרגום, זה יותר ממנו. אבל אם קרא ששר לעז שהוא מפרש רק את המידות לחוד לא יצא ידכו במקום תרגום, כשתרגום מפרש כמה דברים שאין להביא מתוך המקרא. אז אם יש תרגום ממש מילולי, אני לא יוצא את חובת תרגום, אבל אם יש תרגום יותר רחב, הרב הירש על התורה באמת נכתב בהתחלה, אז אמרת את זה, הרב הירש נכתב בהתחלה בגרמנית. הרב הירש יש לידו, זה תרגום בגרמנית, אומנם תרגום יפה מאוד, אבל זה תרגום. אז מי שקרא שניים מקרא ואחד הרב הירש בגרמנית, יצא את חובת תרגום.
זה פירוש הוא
קצר,
אבל יש גם
תרגומים שנכתבים על ידי... אז זה מה שאומר, תרגום שהוא מילולי, זה מה שאומר, תרגום שהוא מילולי, לא יוצא ידי חובה.
מי שמתרגם הוא מילולי, זה לא מילולי.
אז הוא מוסיף
דברים. איך אתה מתרגם?
יש תרגום שהוא מילה מילה, היה הרבה דברים כאלה בגלות. בארצות צפון אפריקה היה מה שנקרא שרח, אתם שמעתם עליו. איך אתה אומר?
שרח.
שרח? שרח. אז המילה שרח זה תרגום. ומי עשה בג'רבה? אבל היה רק אחד? כי
בערבית אנחנו בתור ילדים לא הבנו כל כך
את הערבית? כי זה ערבית ישנה.
ערבית מאוד
ישנה. אז זהו, במקומות אחרים של אפריקה פשוט כל חכם עשה לעצמו אחד כזה. בטח, יש אחד של רבי יעקב בוחצירא, יש של רבי רפאל ברדוגו. הכל בעל פה? ידעו את זה? היה מישהו שידע את זה בעל פה?
כל הרבה גם הילדים. כל שבוע היינו חייבים לקרוא את הפרשה ולהשריע אותה. להגיד אותה בתרגום הזה.
אבל התרגום מילה עם מילה?
כן, כן.
אז מה, מישהו יודע גם את כל התורה בעל פה בערבית?
לא, לא בעל פה. בערבית כן.
הוא היה קורא את העברית ומתרגם ונזכר בערבית. זה מה שהיה פעם. פעם ידעו ללמוד. היום המטרה זה לפתוח את הילד. מה? מה, שם בג'רבה?
יום חמישי, זה מוקדש לפרשה ותרגום.
כן, זה הסודת יצרו. הייתה על הדבר הזה שביום חמישי לומדים את הפרשה.
כל יום חמישי?
כל יום חמישי. מתי? ביום או בערב?
לא, כל
יום.
כל יום מוקדש לפרשה.
פרשה
זה תרגום של הפרשה.
ביום
שישי
ובוקר מוקדש לשני מקרים. הם פותחים שם את התלמידים, הם נגישים אליהם, הם באווירה טובה, זאת אומרת הם קרובים לילד שירגיש בנוח, או שהם דופקים לו ב... אם הוא לא... טוב. בג'רבה זה מקום יחידי, בשאר המקומות בארצות הספרדיות המורה שנתן מכות, אומנם לא קיבל אותם חזרה, אבל הילדים פשוט עזבו את הלימוד. רק הזכות של רבי חלפון עמדה ו... מה?
לא, לא.
היום זה כמעט ירד.
לא, היום זה לא
מחצינו. קיבלת.
אני לא. מעט לא.
טוב, אז השרח הזה, השרח הזה... שר אתה אומר, שרח?
כן,
בגלל זה מרוקאים אומרים סתם. אני פה יש לי חוסר בגלל שהמרוקאים הרי לא יודעים להגיד. אומרים רק כל הזמן. אז כנראה שזה באמת נכון. בקיצור, השרח, שרח או מה שלא יהיה, לא יוצאים בו ידי חובה שניים מקרא ואחד תרגום. מישהו הוציא, נתן לי מתנה, האמת נתן לי מתנה, שלושה כרכים של רבי רפאל ברדוגו, השרח של רבי רפאל ברדוגו. האמת היא שנתתי אותו מתנה למישהו אחר. זאת אומרת, אני אצ זאת אומרת, מה אני צריך לעשות עם זה? את המילים בגלל אני מכיר ויש לזה ערבית שאני פשוט לא, זה לא אומר לי כלום, אני לא אומר זה טעיות בערבית. אז מה אני אעשה? כלומר, יש שם רק חצי חומש, כלומר, יש שם כל מילה, אתה כתוב בראשית ולדש
בערבית.
כן, שפה, בערבית.
זה בעברית, זה
כתוב
בעברית...
כתוב זה בעברית יהודית?
כן, בכתב עברית.
לא, שם לא. ואם היה כתוב ככה, אז מה אני אעשה עם זה? זאת אומרת, זה לא אומר לי כלום. זה לא אומר לי כלום. אז אני... קצתי איזה יהודי מרוקאי מהדור הקודם, ונתתי לו את מתנה לרומות.
למה שלך נורא מרכז בפירוש
רשי? פירוש רשי מפרש כל פסוק, ואין כמעט מפרש שמפרש כל פסוק. באמת אין.
אבל
רבנים, הרב הירש. טוב, זה מאוד הרב הירש זה
לא היה דיין,
כי הרב הירש זה תרגום לדעתי, זו הסיבה שמפרש כל פסוק כמתרגם. רש"י זה משהו מיוחד, אין עוד פרשן מה? שפרש כל פסוק. נדמה לי אברבנאל, כן, גם אני לא בטוח, לא בטוח מה אברבנאל, כן, חשוב כל תציף קטן, חשוב כמו תרגום, אבל כן יוצא מה שקורה שני פעמים מקרא ואחד פירוש רש"י. ואותם פסוקים שאני פירושה שיקרא גם ג' פעמים, אתם חוזר על זה עוד פעם. משנו ברך שאני פירושה שיראו לי כל פירוש התורה שיש בשנה אשכה זמנים ועוד ספר צנא ורנא וכיוצא בו, המבארים את הפרשה לטיפור שלו של רמזה בני מסעוד התלמוד. זה, אצלנו אורנה זה ביידיש. יש חמותי. כן, חמותי הייתה קורא אצלנו אורנה. זה ספר ביידיש, ספר יפה מאוד.
זה משולב במדרשים?
מדרשים, כן. זה בעצם פירוש. זה כמו מעם לועז, אם תרצה, כמו מעם לועז. אבל יותר קצר. והעירת שמיים, העירי שמיים, תפסנזת, תרגום וגם פירוש רשי, כי התרגום השתמש שנה בשנה וגם הוא פרש כל מילה ומילה, פרוש יש לומר שהוא פרש את העניין, פרוש חזר יותר מהתרגום. ובאמת, כך ראו לנהוג לכל אדם שמוד חושב על עצמם פרוש רשי ועד התרגום, כי יש כמה פרושות בתורה, אפשר בחלק ויקרא, שאי אפשר להפנם כאן ידי תרגום לחוד. מי שאין בידו תרגום רק החומה שלו, יש לו יקרא שני פעמים, יקרא אחרי שתומן לתרגום יאמר, פה אתם רואים שאפשר לקרוא את כל הפרשה. יש לך רק חומש, אז הוא אומר, אתה רוצה לקרוא פסוק פסוק, תקרא פעמיים, שיזמן לך יאמר, לא יקרא פסוק המחור קודם מוקדם, לא יקרא כסדר, לא יקרא תרגום תחילה ואחר גם יקרא, אלא יקרא לכתחילה, שניים יקרא מקודם ואחר תרגום, רואים פה במשנה ברורה, שזה לא בדיעבד, בסדר? זאת אומרת, כתחילה ככה, אבל בדיעבד יצא ידי חובה גם יפך את הסדר ואת המקרא קודם. הלכה חשובה מאוד רבותיי, אם אפשר לו שלא יפסיק בשניים מכאן אחד תרגום על שום דבר, הוא טוב יעשה מאוד. כלומר, לקרוא את זה ברצף. לכן ראיתי המדקדקים עושים כן. לכן אבל הוא בעצם לעשות. תראו את השאר הציור בציף שלנו, זה הלך מאוד חשוב, נראה לי, וזהו אף בין פרשה לפרשה. אבל באמצע העניין, מן הדין אסור להפסיק. כמו שאמרו חז"ל, הפוסק לדברי תורה ועושה לדברי שיחה, מכירים אותו גחלי רתמים. אפשר שלזה כיוון הבעייתו של האיסור גדול להפסיק בצורה שניים מכאן אחד תרגום בדיבור. זאת אומרת, יש פה חידוש, כי העוסק בדברי תורה מחזיק דברי שיחה, מפרש למשנה ברורה, אתה מחזיק באמצע העניין. אם סיימת את הנושא אתה יכול לדבר, אתה מחזיק באמצע העניין, תגידו, אתה עוד לא למדת את העניין, ואתה מפטפט באמצע. אז זה נאמר, מכינים אותו גחלי רתמים. טוב, השבוע הבא נקרא את הביאור הלכה, ונסיים את הסימן הזה. בעזרת השם, יש לנו פה ביאור הלכה שיהיה חזרה נוסיף, ונסיים את הסימן, אני מקווה שזה יהיה, הכל יהיה בהיר, כמו שהוא עכשיו. טוב, שלום עליכם.